חולין דף קופוו, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, קיאת הרב דימי. במדרש תנחומה, פרשת בלק, אות תתוו, מסופר, היה יהודי, בעל מסעדה. כך הוא היה מוכר תמיד בשר כשר כמובן, אבל היו זמנים קשים שעברו על עם ישראל, שעת שמד. יהודים היה אסור להם להראות בגלוי שהם שומרים תורה ומצוות. זה היה גם אז, בזמן של התנאים כבר. כמו האנוסים שהיה בזמן של גירוש ספרד, בערך בסגנון הזה. כדי שלא יעלו עליו שהוא כן שומר תורה ומצוות, אז לאנשים שאינם יהודיים הוא היה מוכר בשר של חזיר. כשהיה מגיע אליו יהודי, אז היהודים שהם מגיעים גם כן היו צריכים להסתיר את היהדות שלהם. אז איך הוא היה מזהה אם היהודי הזה באמת הוא צריך לאכול בשר כשר, הוא היה רואה שהיהודי הוא נוטל ידיים לפני האוכל, לפני סעודה של פת, אז הוא היה נזהר להביא לו בשר כשר. יום אחד נכנס שם למסעדה איזה יהודי והוא לא נטל ידיים. בעל המסעדה חשב שהוא לא יהודי, נתן לו לאכול בשר לא כשר, בשר חזיר. מזה אומר רב דימי, לומדים דבר חשוב, מים הראשונים, זה שאדם פעם לא נזהר בנטילת ידיים, מים ראשונים לפני אכילת פת, אכילו בשר חזיר, זה גרם שהיה צריך לאכול אחר כך בשר של חזיר, מכיוון שבעל המסעדה לא ידע שזה יהודי ונתן לו לאכול בשר של חזיר. מים אחרונים, הוציאו את האישה מבעלה, גרמו שאישה תתגרש מבעלה. גם כאן תמון סיפור. הגמרא במסכת יומא דף פ' ג' מספרת שהיו שלושה מחכמי ישראל שהלכו להתארח באיזה בית מלון. שאלו את בעל המלון, מה שמך? נעים מאוד, מה, איך קוראים לך? קוראים לי קידור. יפה מאוד. באו להפקיד אצלו כסף, רבי מאיר אמר, לא, אני לא נותן לו כסף, הבן אדם הזה לא נאמן. הוא היה מאוד מדייק בשמות, מכיוון שקוראים לאותו אדם קידור, אז הוא קישר את זה לפסוק שכתוב, כי דור תהפוכות אמה. בנים לא אמון בם, אי אפשר לתת אמון באנשים כאלה. אז רבי מאיר שהיה מדייק בשם של האדם, שזה משפיע גם על המהות שלו, לא הסכים לתת לאותו קידור את הכסף שלו. לעומת זאת רבי יהודה ורבי יוסי, כן סמכו עליו, נתנו לו את הכסף. באמת אחרי שבת באו לבקש ממנו את הכסף בחזרה, הוא אמר להם לא היו דברים מעולם, לא יודע על מה אתם מדברים על כסף. טוב, הלכו ממנו. עכשיו, חכמי ישראל, יש להם את החוכמה שלהם. אחרי שהוא הלך, הם שמו לב שיש לו בשפם קצת עדשים. במדרש תנחומה, מדרש החזל כתוב שזה היה בידיים שלו עדשים. אז הם ניגשו לבעלת הבית, לאשתו, ואמרו לה, בעלך ביקש שתביאי לנו את הכסף שיש אצלו מוסתר, והסימן הוא שתדעי שבאמת אנחנו דוברים אמת, שאכלתם היום בסעודה נזיד עדשים. היא באמת אמרה, נכון, באמת אכלנו נזיד עדשים, ואיך חכמי ישראל אמורים לדעת מזה? כנראה שבעלי באמת שלח אותם והביאה להם את כל הכסף. קנו אותה בנזיד עדשים. בכל אופן, אחר כך כשחזר קידור הביתה, שואל את אשתו, נו, ואיפה הכסף? אז אומרת לו אשתו, אתה לא שלחת אותם. בקיצור, התרגז עליה, גירש אותה מהבית. בגלל שהוא לא נזהר לאכול, אחרי האוכל הוא לא נזהר ליטול מים אחרונים, הוא היה נוטל מים אחרונים, בדרך כלל גם מנקים את השפם, אז לא היו נשארים עדשים על השפם שלו. אם הוא היה נזהר מים אחרונים, הוא לא היה צריך לגרש את אשתו. ולכן אומר רב דימי, מים האחרונים הוציאו את האישה מבעלה. דרך אגב, הריף, אחד מגדולי הראשונים, לומד מכאן טעם נוסף למים אחרונים. טעם אחד אמרנו, מכיוון שיש מלח סדומית באוכל, הרי אחרי כל האכילה שאדם אוכל, הגמרא במסכת ברכות דף מם אומרת, שהוא צריך לאכול קצת מלח, אלא אם כן מובא בפוסקים שיש מלח בתוך התבשיל בעצמו. אבל בתוך המלח הרי יש מלח סדומית, שאם אדם ייגע באצבע במלח סדומית, אחר כך ישים את האצבע על העין, הוא יכול חלילה להתעבר, להגיע לידי עיוורון. אז לכן צריך לטול מים אחרונים, זה הסבר אחד שלמדנו. מהגמרא הזאת לומד הריף הסבר נוסף לעניין, שזה כדי שבאמת אם אדם יש לו איזשהו שיירי התבשיל, אז על ידי המים האחרונים הוא ינקה את השייריים האלה. אומרת הגמרא, כי אתה רבין אמר את אותם הסיפורים רק טיפה שונה. מים ראשונים לא האכילו בשר חזיר, אלא רק האכילו בשר נבלה. הסיפור עם אותו אדם שנכנס ולא נטל ידיים, אז הביאו לו לאכול בשר של נבלה, בשר שלא נשחט כדת וכדין. במים אחרונים, הוא מחמיר יותר, הוא, בסיפור הזה הוא אומר שזה החמור יותר, הרגו את הנפש. כי אותו בן אדם, לפי הסיפור הזה, לא רק גירש את אשתו, אלא הרג אותה. אמר רב נחמן בר יצחק, וסימנך שתזכור את סוף הסיפור לפי רב דימי ולפי רבין, כל אחד מה היה דעתו, אז תזכור את הסימן הזה. אתה רב דימי, כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבבל, אפקה, הוא גרס שהבעל רק הוציא את אשתו, בעלה של, זאת אומרת, הקידור רק גירש את אשתו. אתה רבין, כשהגיע רבין, קטלה, הוא גורס שקידור ממש הרג את אשתו. יש גרסה שלישית בסיפור, רבי אבא מתני, חדה מעני וחדה מעני לחומרה, הוא גורס את שתי הסיפורים לחומרה. אותו אדם שלא נטל מים ראשונים, גם אכל בשר חזיר, שזה יותר חמור מבשר נבלה, יש שם שתי איסורים, וגם אותו אדם לא רק גירש את אשתו, אלא כידור ממש הרג את אשתו. זאת אומרת, את שתיהם הוא גורס שהסיפור בסופו של דבר נגמר בצורה חמורה מאוד. התמר, חמי האור, מים שהתחממו על ידי האש, ואדם רוצה ליטול את הידיים באותם המים, רוצה ליטול את ידיו. חזקיה אמר, אין נוטלים מהם לידיים, אסור ליטול בזה את הידיים. עכשיו לא מדובר פה על מים אחרונים, אלא נטילת ידיים בתחילת הסעודה, אסור ליטול במים חמים שהתחממו על ידי אש. ורבי יוחנן אמר, נוטלים מהן לידיים, מותר כן ליטול ידיים במים חמים שהתחממו על ידי האש. אמר רבי יוחנן, שאלתי את רבן גמליאל בנו של רבי, רבי היה לו אחד מהילדים, קראו לו רבן גמליאל. שאלתי אותו, עכשיו הוא ואוכל טהרות, הוא היה אוכל טהרות, חולין על טהרת הקודש. כשהוא היה אוכל סתם חולין, הוא היה נזהר מהם כאילו שהם טהרות. ואמר לי, כל גדולי גליל עושים כן, הם נוטלים ידיים במים ראשונים, במים שהוחמו על ידי האש, אולי בשביל שהם רצו שלא יהיה להם מדי קר, בגליל גם המזג אוויר הרבה זמן הוא קר, רצו קצת שהמים יהיו חמים, הם חמים את זה על ידי האש. זה לגבי מים שהתחממו על ידי האש. מים חמי טבריה, זה מים אחרים שמתחממים בתוך המעיין. חמי טבריה, חזקיה אמר, אין נוטלין מהם לידיים, אבל מטבילין בהן הידיים. יש מושג שכמו שנוטלים ידיים לסעודה עם כלי, אפשר גם לטבול את הידיים או במעיין או ב-40 סאה. אז חזקיה אומר שאם יש פה מקווה של 40 סאה, עם מים של חמי טבריה, מותר לטבול את הידיים על טבילת ידיים, אבל ליטול, לקחת בתוך כלי מהמים של חמי טבריה וליטול ידיים, זה אסור לפי דעתו של חזקיה. ורבי יוחנן אמר, כל גופו טובל בהן, אבל לא פניו, ידיו ורגליו. אם אדם רוצה לטבול בחמי טבריה, 40 סאה או מעיין, אפשר לטבול את כל גופו, אבל ליטול את פניו, ידיו ורגליו, לא יצא בזה ידי חובת נטילת ידיים, אם לא שהוא נוטל ידיים, בכלי. שואלת הגמרא, השתא, כל גופו טובל בהם. אם אפשר אדם שהוא טמא מהתורה, והוא רוצה ללכת לטבול במקווה, אדם אחד מהטומאות, אני יודע, טמאי מת, טמאי זב, אחד מהטומאות רוצה לטבול במקווה, אז הוא טובל בחמי טבריה, 40 סאה, הוא יהיה טהור. פניו, ידיו ורגליו, לא כל שכן. מי שרק רוצה לטבול את הידיים, בשביל לתאר את הידיים, לא כל שכן שזה יועיל. הרי אם זה מועיל, טבילה, לאדם שהוא טמא מהתורה, אז כל שכן שהמים האלה יועילו בשביל נטילת ידיים, שזה סך הכל מדרבנן, שחכמים תקנו, שלפני שאדם אוכל סעודה, שיטול את הידיים שלו, גזרו על הידיים שהם כמו שני לטומאה, טומאה חלשה, אבל זה רק מדרבנן. אז אם מהתורה מועיל טבילה במקווה, אז לא כל שכן שזה יועיל על דרבנן, שהוא יטבול את הידיים. אמר רב פאפה, מה אני אסביר לך במה הם נחלקו. אם חמי טבריה עומדים במקומן, מחוברים לקרקע, דיקו לאלמה לא פליגי דשארי, ודאי שאפשר גם לטבול את הידיים במים האלה, זה מועיל כמו שמועיל טבילה, בזה אין בכלל מחלוקת. משקל מניו במנה, דקו לאלמה לא פליגי דאסיר, ללכת ולקחת מחמי טבריה בתוך כלי, בתוך ספל לצורך העניין, וליטול בזה ידיים, כולם מודים שאסור. גם לפי רבי יוחנן, שאמר שבמים שהוחמו על ידי האש, יהיה מותר ליטול ידיים, כי זה מים שבהתחלה היו קרים והתחממו, אבל חמי טבריה תמיד היו חמים, ולכן גם הוא יודע שאי אפשר ליטול בזה ידיים. כי פליגי, מה המחלוקת בין רבי יוחנן לבין חזקיה? דפסקינו בבת בירתה. מדובר כאן שהוא עשה פה מחיצה בתוך חריץ, שבתוך אותו חריץ אין 40 סאה, זאת אומרת, הוא לוקח מחמי טבריה, עושה חריץ, שהמים ייכנסו לתוך אותו חריץ, בתוך אותו חריץ אין 40 סאה, ומצד אחד זה מחובר לקרקע עכשיו, והמים שנכנסו לתוך אותו חריץ, או כזה מין תעלה, מחוברים לחמי טבריה. אבל מהתורה אפשר לטבול במים האלה. אבל בכל זאת, לגבי לטבול את הידיים לנטילת ידיים לפני הסעודה, בזה יש מחלוקת ביניהם, במה הם נחלקו. מר סבר, לפי דעתו של רבי יוחנן, גזרינן בתבירת אטומנה. אז גזרו לא לטבול את הידיים בתוך אותו חריץ, אפילו שיש חיבור בינו לבין החמי טבריה, ומהתורה זה אמור להיות כשר, אבל חכמים גזרו שזה לא יהיה כשר, כדי שאנשים לא יבואו אחר כך לקחת מאותו מים, גם בתוך כלי וליטול את הידיים, שזה כולם יודעים שעשו. ומר סבר, חזקיה מתיר, כי הוא אומר לא גזרינן, אנחנו לא חוששים שמה בן אדם יבוא לקחת בכלי מתוך החמי טבריה, אלא מכיוון שזה מותר מהתורה, אנחנו לא גוזרים פה גזרה אחרת. כתנאי, הנידון הזה, כשיש לנו מים מחמי טבריה שמוליכים אותם בתוך חריץ למקום אחר, והמים בתוך החריץ מחוברים לחמי טבריה, האם אפשר לטבול בהם את הידיים או לא, זה כבר שונה במחלוקת תנאים קדומה יותר. מים שנפסלו משתיית בהמה, איך הם נפסלו? או מים סרוכים, או מים מחמי טבריה, ככה מביא רש"י. אז ככה. אם זה בכלים פסולים, אם לוקחים בתוך כלי ועל ידי זה רוצים לעשות נטילת ידיים, כולם יודעים שזה יהיה פסול לנטילת ידיים. בקרקע, אז לפי דעת הנקמה כשרים, כמו שאפשר לטבול במקווה, כך גם אפשר לטבול את הידיים וזה יועיל בתור נטילת ידיים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בקרקע טובל בהם כל גופו. כשזה נמצא מחובר לקרקע, מחובר לחמי טבריה, מעולה. אפשר לטבול בזה, אדם שהוא צריך טבילה, טובל במים האלה, אפילו שהם הוליכו אותם על ידי השקה בתוך חריץ מסוים. אבל לא פניו ידיו ורגליו, ללכת ולטבול את פניו, את ידיו ואת רגליו, בתור נטילת ידיים, זה יהיה אסור. והגמרא גם כאן שואלת, אשתא, כל גופו אתה אומר טובל בהם, אפילו שהוא צריך טבילה מהתורה, אם הוא טובל במים האלה זה מועיל. אז מה, פניו ידיו ורגליו לא כל שכן שזה יועיל בשביל נטילת ידיים? אלא כמה הגמרא, לאו, דפסקינו בבת בירתה, צריך להוקים שמדובר כאן שהוא הפסיק עם חציצה על ידי שהוא הוליך מים מחמי טבריה לתוך כזה מין חריץ, ועשה שם מחיצה כזאת, אבל המים מחוברים לחמי טבריה, ושם הוא רוצה לטבול את הידיים, ובהפליגה בזה בדיוק הם נחלקו. דמר סבר, רבי שמעון בן אלעזר סובר, שפשוט מאוד, גזרינן בת בירתה אטומנה, גוזרים לטבול את הידיים באותו בת בירתה, שמה בן אדם יבוא יקח עם כלי, ועם זה יטול את הידיים ממים של חמי טבריה שזה אסור. ומר סבר, לעומת זאת הנקמה סוברים, לא גזרינן, לא גוזרים את הגזרה הזאת, ובאמת כן יהיה מותר לטבול את הידיים בתוך אותו בת בירתה כמו שהוקמנו. מה הסיבה בכלל שלפני שפותחים סעודה של פת, צריך לעשות נטילת ידיים? מביאה הגמרא. אמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק בר אשיאן, נטילת ידיים לחולין, הסיבה שצריך לעשות נטילת ידיים לחולין, דהיינו בשביל פת, מפני סרך תרומה. כדי שלא יבואו להיסרך בתרומה ולגעת בתרומה בידיים שמינם נקיות. מה פירוש? הרי סתם ידיים של אדם שלא ישגיח לשמור עליהם בתארה, חכמים תקנו תקנה שיש לזה דין כמו שהידיים האלה הם שני לתרומה. מה זה שני לתרומה? הרי בדרגות של תרומה יש את התומה שהיא אב התומה, שזו תומה חמורה מאוד, יש גם ראשון לתומה, אב התומה שנוגע באדם למשל, האדם הזה נהיה ראשון לתומה. עכשיו אותו אדם שהוא ראשון לתומה, אם הוא יגע נאמר באוכל או בשתייה, הוא מתאמה את זה של להיות שני לתומה. עכשיו, שני לתומה, אם יגע בחולין, זה לא פוסל ולא מתאמה כלום. אבל מה, אם הוא יגע בתרומה למשל, זה כן פוסל. עכשיו, אם הידיים של האדם הם שני לתומה, אז הם פוסלים תרומה. מצוין. אז זה בוודאות, לפני שאדם אוכל תרומה, אם הוא לא ישגיח על הידיים שלו שהם יהיו טהורות, מכיוון שהידיים של האדם סתם, אם הם לא מושגחות, הם נחשבים שהם אינם טהורות, אז הוא צריך איתו לידיים לפני כן, זה תקנה שחכמים תקנו, לפני שאוכלים תרומה. עכשיו, מכיוון שרצו שאנשים לא ייקשלו באכילת תרומה בידיים שהם לא נקיות, אז תקנו שתמיד, לפני שאוכלים גם חולין, יתלו ידיים, כדי שיתרגלו לאכול תרומה, בידיים טהורות. עכשיו, למה תקנו דווקא על פת ליטול ידיים? הרי לפי זה, היו צריכים לתקן את זה גם סתם, כל פעם כשאדם אוכל, יצטרך לפני כן ליטול ידיים, כי אולי אם הוא לא יתרגל ליטול ידיים, הוא יבוא לאכול גם תרומה בידיים שהם אינם טהורות. אז הסיבה היא, כתוב בספר הלבוש, אחד מהמפרשים של השולחן ערוך, מגדולי הפוסקים, אז הוא כותב ככה, שהסיבה היא, מכיוון שפשוט מאוד חוששים, דווקא בפת, כי פת זה עשוי מחמשת מיני דגן. רוב התרומה מהתורה, הפרשת תרומה היא מדין תורה, היא בחמשת מיני דגן, ורוב מה שעושים מחמשת מיני דגן זה בדרך כלל פת, לחם. אז לכן תקנו את זה דווקא על לחם. זה הסיבה שעושים נטילת ידיים, כדי להרגיל את האנשים לאכול את הלחם בטהרה, כדי שלא יבוא לאכול תרומה שלו בטהרה. זה הסבר אחד. ועוד הסבר נוסף, משום מצווה. מה המצווה? מה היא מצווה? הרי לכאורה מצווה זה נשמע דבר מהתורה. אמר הבעל, לא, זה לא מהתורה, אלא מצווה לשמוע דברי חכמים. חכמים תקנו נטילת ידיים. רבא אמר, יש לזה גם אסמכתא מהתורה. מצווה לשמוע דברי רבי אלעזר בן ערך. מה זה רבי אלעזר בן ערך? דכתיב, וכל אשר ייגע בו הזב, אם זב נוגע במשהו, זב הוא הרי תמה טומאה של אב הטומאה, הוא יכול לתמה גם דברים אחרים. ואז כתוב שם את המילים, וידיו לא שטף במים. שבסוף כתוב נטמא. אמר רבי אלעזר בן ערך, מכאן סמכו חכמים לנטילת ידיים מן התורה, מהפסוק הזה. שואל את הגמרא, נו, ואז איך רואים מהפסוק הזה נטילת ידיים? אמר לרב ולרב נחמן, מה עם משמע? מה תגיד, דכתיב, וידיו לא שטף במים? ולכן הוא תמה, השטף טהור? מה, אתה רוצה להגיד שאם אדם, נאמר, זב נגע בו, שעל זה הפסוק מדבר, מספיק שהוא נוטל ידיים והוא נהיה טהור, מה פתאום? התבילה באי, אדם כזה צריך לטבול במקווה, כי הרי הוא נהיה הראשון לטומאה. אלא, אחיקה אמר, וכל אשר ייגע בו הזב, זה דבר אחד. יש דבר אחר, ואחר שלא שטף, לפני שהוא אוכל פת של חולין, טמא. אז זה המקום הפסוק לנטילת ידיים. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, לא אמרו נטילת ידיים לשאר דברים, לא פת, כמו למשל פירות, אלא משום נקיות. סבר מינה, חובה הוא דלקה, המצווה איקה. רצו לומר שיש מצווה לטול ידיים לפירות, אבל זה לא חובה. אמר לו רבה, לא, לא חובה ולא מצווה, אלא רשות, אם אתה רוצה לטול ידיים, טול, אבל אין לך אפילו מצווה לטול ידיים לפירות. אומרת הגמרא, פליגא דרב נחמן, הדברים האלה חולקים על דברי רב נחמן. אמר רב נחמן, הנוטל ידיו לפירות, אינו אלא מגסי הרוח, זה גאווה. אני מחמיר על עצמי, נוטל גם ידיים לפירות. זה סוג של יוהרה כזאת, לכן זה אסור, אסור לעשות דבר כזה. אז אם כן, באמת יש בזה מחלוקת, האם מוטל לטול ידיים לשאר דברים, חוץ מסעודת בת. זה כמובן אבל, מה שנוטלים ידיים, למשל בליל הסדר, לטבילה של הקרפס במי מלח, זה ודאי שצריך איתו לידיים. למה? כיוון שכל דבר שטיבולו במשקה, גם כן תקנו חכמים נטילת ידיים. אבל אם אדם סתם נוטל ידיים לפני שהוא אוכל כל מאכל שהוא לא פת, זה מגסי הרוח. אמר רבא בבר חנה, אבקאים נא כמי דרבי עמי ורבי יסי. אספר לכם, פעם אחת עמדתי לפני רבי עמי ורבי יסי. הייתו לקמיו כלכלה דפיירי ואכלו. הביאו לפניהם סל מלא פירות, הם אכלו. ולא משהו ידיו, הם לא נטלו ידיים לפני כן. דבר שני, ולא יאהבו לי מידי, לא נתנו לי גם כן, בתור M2, לא צרפו אותי לזימון, כדי שיהיה להם שלושה שיוכלו לברך ברכת הזימון. וגם ברך חד חד לחודי, כל אחד מהם ברך ברכה בעצמו, ברכה אחרונה. שמע מן התלת, מכל אחד מההוראות האלה אפשר ללמוד הלכה למעשה. שמע מנה אין נטילת ידיים לפירות, מזה שהם לא נטלו ידיים לפני שהם אכלו פירות, סימן שלא נטלים ידיים לפני אכילת פירות. ושמע מנה אין מזמנין על הפירות, לומדים מכאן גם שלא עושים ברכת הזימון, רבותיי נברך וכולי, לא מזמנים על פירות. למה? כי אם הם מזמנים על פירות, ודאי שהם שתי החכמי ישראל האלה היו מנסים לתת לי גם לאכול פירות כדי שיהיה להם זימון, וזה שהם לא צרפו אותי, סימן שלא מזמנים על פירות. ושמע מנה, שניים שאכלו מצווה לחלק. כששניים אכלו והם לא שלושה, מצווה שכל אחד יברך לבד, ולא אחד יברך ויוציא את השני ידי חובה. תניא נמי אחי, כך גם הברייתא מלמדת. שניים שאכלו, מצווה לחלק ולברך כל אחד בנפרד. במה דברים אמורים? שהיו שניהם סופרים, שניהם תלמידי חכמים. כן, תלמידי חכמים לגבי זה שכל אחד יכול לברך לבד. אבל אם אחד סופר ואחד בור, אם האחד לומד תורה והשני הוא לא יודע לברך ברכת המזון, היום בזמננו הוא מסתכל בתוך הסידור, או יש כאלה שלא יודעים גם לקרוא אפילו, או שאין לו סידור. אז סופר מברך והבור יוצא ידי חובה. שומע את הברכה ואז הוא יוצא בזה ידי חובה, כמובן מדובר פה שהוא יודע להבין לשון הקודש. תנו רבנן, נטילת ידיים לחולין, עד איפה צריך לעשות נטילת ידיים לחולין? אז כאן הגמרא מביאה דעה שזה רק עד הפרק. עד הפרק זה עד הפרק השני. עד הפרק השני של האצבע, יש את הפרק הראשון שהוא סמוך לקצה האצבע, ויש את הפרק השני שהוא, שהוא הפרק השני מקצה האצבע כלפי פנים. אומרת, בכל אופן, אבל רק באצבעות צריך לעשות נטילת ידיים. באגודל זה כמובן הפרק הראשון. אין בו שתיים. זה לגבי נטילת ידיים של פת לחולין. אם רוצים לעשות נטילת ידיים לתרומה, אז צריך ליטול ידיים קצת יותר. עד הפרק השלישי של האצבע. זאת אומרת, מתחילת קצה האצבע עד לפרק הראשון, עד הפרק השני ועד הפרק השלישי, ובאגודל עד הפרק השני. צריך לעשות נטילת ידיים עד סוף האצבעות בשביל תרומה. קידוש ידיים ורגליים במקדש, מהכיור, לפני שעושים עבודה בבית המקדש, היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם, זה היו עושים עד הפרק, הכוונה עד סוף כף היד, איפה שהכף היד מתחברת עם הזרוע. כמו שאנחנו רגילים לטול ידיים היום, גם לחולין. וכל דבר שחוצץ בתבילה בגוף, כל דבר שאדם רוצה לטבול, וזה נחשב עליו חציצה כשזה נמצא על הגוף שלו, הרי כשאדם טובל במקווה, אם זה מתבילה מהתורה, אסור שיהיה לו שום חציצה. מה זה נקרא חציצה? אז מהתורה, דווקא אם יש דבר שהוא ברובו, שהוא חוצץ ברוב גופו, למשל שהוא צבוע ברוב הגוף או משהו כזה, באיזשהו צבע, וזה לא נותן למים להגעת בגופו, וגם שהוא מקפיד על זה. אבל אם אין אחד מהכללים האלה מהתורה, זה לא נקרא חציצה. דרבנן הוסיפו שמספיק או רובו או שהוא מקפיד. זאת אומרת, אם אדם יש לו אפילו קצת צבע, אבל הוא מקפיד על זה, זה כבר נקרא חציצה. הולכים לפי רוב האנשים כמובן. רוב האנשים הם מקפידים, זה נקרא כבר חציצה, אפילו מיעוט. אז לגבי נטילת ידיים כמובן, צריך שזה יהיה רוב לגבי, במקום הנטילה, דיינו ביד. אז כל דבר שחוצץ בטבילה בגוף, חוצץ גם בנטילת ידיים לחולין, ובקידוש ידיים ורגליים במקדש. זאת אומרת, צריך להיזהר שלא יהיה חציצה בנטילת ידיים. אמר רב, הוא הראה על הידיים שלו, איך, עד איפה צריך לעשות נטילת ידיים, אז הוא אמר ככה, עד כאן, עד הפרק השני באצבע, מטמיע קצה האצבע, פרק אחד ואז עוברים לפרק השני, בכל האצבעות ובאגודל עד הפרק הראשון, כן, שמעת הפרק השני, אז עד כאן זה לחולין. ואז הוא הראה, עד כאן, בחיבור של האצבע ליד, זאת אומרת, בסוף האצבעות, זה לתרומה. ככה הוא הראה. ושמואל אמר, עד כאן, דיינו החיבור של האצבע ליד. זאת אומרת, בסוף האצבעות, בין לחולין ובין לתרומה לחומרה, הוא החמיר שצריך נטילת ידיים, אפילו לחולין, עד סוף האצבעות. ורב ששת אמר לכולה, עד כאן, דיינו עד הפרק השני של האצבע, בין לחולין וגם בין לתרומה ולכולה. ככה סובר רב ששת. אמר ברדיה, אבקאימנה קמי דרבי עמי. עמדתי פעם לפני רבי עמי ואמר, עד כאן, בחיבור של האצבעות ליד, זאת אומרת בסוף האצבעות, בין לחולין, בין לתרומה, והוא סובר ככה לחומרה, כמו הדעה שמחמירה. ולא תאמר רבי עמי משום דכהן הוא, ולכן הוא החמיר, בגלל שהוא לא רוצה בסופו של דבר להתרגל ליטול ידיים רק עד הפרק השני, ואז כשהוא יבוא לכל תרומה, הוא גם ליטול ידיים רק עד הפרק השני, ושם הריצה אחד הפרק השלישי, מעיקר הדין. אל תגיד שזה בגלל זה הוא החמיר, ומי שאדם שהוא לא כהן לא צריך להחמיר ככה. אלא, דהרב מיישיה, בר ברי דרבי יהושע בן לוי. רב מיישיה היה נכד של רבי יהושע בן לוי. הוא לוואי, הוא הרי לא היה כהן, הוא היה לוי. לוי לא יכול לאכול תרומה. וגם הוא אמר, עד כאן בחיבור של האצבעות ליד, בין לחולין ובין לתרומה לחומרה. אז רואים שצריך להחמיר בין תלילת ידיים אפילו לחולין, עד סוף האצבעות ולא עד הפרק השני של האצבעות. עד כאן השיעור על דף קוף וו.